Narayana Vaga Sutra. סיפור מאוד יפה. סיפור על מורה. מורה נחשב, מוערך, שיש לו הרבה מאוד תלמידים. ויש לו גם מעמד מאוד ברור וגבוה בחברה. יישב לו המורה הזה בבקתה שלו, וערב אחד, טוק טוק טוק, פותח את הדלת, עומד מולו קבצן, נווד, קצת מוזר, מבט קצת... אני תמיד מדמיינת אותו עם מבט קצת גבולי בעיניי. אומר לו, תן לי 500 רופי. אומר לו המורה, סליחה? אומר לו, תן לי 500 רופי. אומר לו המורה, סליחה, אין לי 500 רופי. אומר לו אותו נווד, קבצן, מה זאת אומרת אין לך? יש לך כזה מעמד בחברה. יש לך כל כך הרבה תלמידים. יצא לך כל כך הרבה מוניטין. איך זה יכול להיות שאין לך 500 רופי לתת לי? תן לי 500 רופי. אומר לו המורה, אני מצטער, אבל אין לי. ממשיכים, יש לך, אין לי, יש לך, אין לי, יש לך, אין לי. אומר אותו נווד למורה, תן לי 500 רופי. אם לא תיתן לי 500 רופי, אני אקלל אותך. ובכוח הנחישות שלי והכוחות שלי, הקללה שלי תתגשם. אז אם אתה לא רוצה שאני אקלל אותך, תן לי 500 רופי. אין לי. אמרו, טוב, עד מחר בבוקר המוח שלך יתפצח. קם ויוצא מהחדר. מסופר על אותו מורה שהוא נתקף בהלה גדולה. המוח שלי הולך להתפצח עד מחר בבוקר. ראה אותו חבר, ראה שהוא חיוור, שהוא רועד, שהוא מבוהל, שהוא מבולבל. אמר לו, מה קרה לך? סיפר לו המורה, הגיע הקבצן הנווד, ביקש 500 רופי, באמת בחיי שאין לי, אמרתי לו שאין לי, קילל אותי. עד מחר בבוקר הראש שלי הולך להתפצח, אני מת מפחד. קודם כל בשבילי, זאת בשורה משמחת. שגם מורה כזה גדול, מוערך, נחשב, יכול להודות שהוא מת מפחד. מכל מה שאנחנו יודעים, יש נקודות או פינות שכאשר אנחנו מגיעים אליהן, כלום לא עוזר. הכל רועד, הכל מבוהל, הכל מבולבל. אומר לו החבר הזה, אומר לו, מה אתה, מילים שלנו, אינו מה אתה גנוב? אתה לא רואה מי יש לך עסק? אתה לא רואה שהוא נוכל? אתה לא רואה שהוא מתחזה? אתה לא רואה עליו שאין לו שום כוחות? ושלא משנה מה הוא יגיד לך, לא ברור לך שעד מחר בבוקר לא יתפצח לך הראש. לא, לא ברור לי. אני לא בטוח. אני לא בטוח שהוא נוכל, אני לא בטוח שהוא מתחזה. ואני מת מפחד שעד מחר בבוקר יתפצח לי המוח. אומר אותו חבר למורה הגדול, אומר לו, תקשיב לאיש הזה לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום על ראשים, והוא לא יודע כלום על פיצוח ראשים. אם אתה לא מצליח לשכוח את מה שהוא אמר לו, עדיף לך ללכת לדבר עם מי שמבין. לך תדבר עם מי שמבין משהו בפיצוח ראשים. למי אני יכול ללכת? אומר לו, יש אחד גוטמה, בודה. יודע הכל. הוא נמצא לא רחוק מפה. אם יש מישהו בעולם הזה שמבין משהו בנושא ראשים ופיצוח ראשים, זה הוא. לך אליו ותשאל אותו. אותו מורה, שזה עוד בשורה משמחת, יש בו את הענווה להגיד, וואי, אני לא יודע, ואם יש מישהו שיכול לעזור לי, אני אלך אליו. כמה פעמים אנחנו לא מאפשרים לעצמנו את החסד הזה של אני לא יודעת, אני מבולבלת, אני מתה מפחד, יש מישהו שיכול לעזור לי ואני לא מרשה לעצמי לפנות. מאלף ואחת סיבות. אני נשארת עם הבלבול שלי, עם הפחד שלי. כמה זה משמח אותי לראות מישהו שהוא כל כך נחשב, שיכול להרשות לעצמו, ללכת לבקש עזרה. מסובר על אותו מורה שהוא כבר היה מאוד זקן, והבודה לא בדיוק ישב בחדר הסמוך. וללכת אל הבודה, הוא אומר, אני לא בטוח שאם אני אצא למסע הזה, אני אוכל לחזור ממנו בחיים. ועדיין אני חייב לדעת, כי אני לא רוצה להישאר עם הפחד הזה. אני לא רוצה להישאר עם הבלבול הזה. אני לא רוצה להישאר עם הכעס הזה על אותו נווד. אני רוצה להשתחרר מהכבלים האלה שגורמים לי לכזה סבל. אין לי יכולת פיזית ללכת עד הבודה. אוסף אותו מורה את התלמידים שלו. והמסורת מספרת שהוא אסף אליו בשלב הזה 16 תלמידים. כל אחד מהתלמידים שלו כבר מורה גדול ומוערך בזכות עצמו. כל אחד מהתלמידים שלו יש אפילו מקום שאומרים שהם כולם בעצם כבר מוארים. כולם כבר יודעים הכל, כאילו. ובכל זאת הוא אומר להם, שמעתי שיש מורה שיכול להגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים. הגוף שלי לא יעמוד במסע. בבקשה תלכו אתם בשבילי. לכו אתם בשבילי אל אותו גוטמה בודה. תשאלו אותו. אם הוא יענה לכם תשובה שתניח את הדעת, אם הוא יענה לכם תשובה שתבהיר את כל הספקות שלכם, תדעו שהוא המורה שלכם. יש פה עוד נקודה של ענווה אצל אותו מורה. הוא אומר, לימדתי אתכם את כל מה שאני יודע, אבל יכול להיות שיש מישהו שיכול לקחת אתכם עוד צעד אחד קדימה. תיגשו אליו. לא תישארו בחצר שלי כי אתם כבר אצלי וכל כוחי מבוסס על זה שיש לי כך וכך תלמידים. אלא תיגשו אליו כי אם הוא יכול להראות לכם משהו שאני עדיין לא יודע, חבל שלא תראו אותו. אומרים לו התלמידים, אוקיי, נלך, אבל איך נדע להבחין שהוא אדם שראוי לבטוח בו? אותך אנחנו מכירים, אתה מורה שלנו כל כך הרבה שנים, אנחנו יכולים לסמוך עליך. הגוטם הבודה הזה, אנחנו יודעים מי הוא. איך נדע שהוא ראוי לאמון שלנו? מורה שלו אומר להם, תיגשו ותשאלו שאלה, שאלה שמטרידה אתכם. ובלב גם תשאלו שאלה עליי, על המורה שלכם. ואם אותו גוטם הבודה ידע לענות על שתי השאלות, גם על השאלה שאמרתם וגם על השאלה שחשבתם, סימן שהוא יודע משהו. יוצאים לדרך אותם 16 ברהמינים, אותם 16 תלמידים, לפגוש את הבודה. לנקות, להבהיר, לסלק את כל הספקות, הבלבולים ואי ההבנות שעדיין נותרו להם. בידיעה שאם הם יבינו משהו, הם יוכלו לחזור עם אותו דבר אל המורה שלהם ולשחרר גם אותו עוד מהקצה קצה של בלבול, של ספק, של פחד שקיים בו. זה בעצם ההקשר של הסוטרה הזאת. והסוטרה הזו היא בעצם 16 פרקים, שכל פרק הוא דיאלוג בין הבודה לבין אחד התלמידים. תלמיד שואל משהו, הבודה עונה לו, השאלה מעוררת שאלה נוספת, הבודה נותן תשובה נוספת. וכמובן שכל הדיאלוגים האלה נגמרים בתחושת סיפוק גדולה של השואלים. הם כולם משתכנעים. הם כולם לומדים לדעת שהם יכולים לסמוך על מה שהאיש הזה מלמד. מה שמעניין זה שאף אחד מהתלמידים האלה לא שואל, בוא נגיד אחרת. תחשבו לרגע, אם אתם הייתם פה עכשיו, ביום יפה, בלי גשם ובאור, והייתי אומרת לכם, מרחק של קילומטר הליכה מפה, יושב מישהו שיכול להבהיר את כל הספקות שלכם. קחו רגע לחשוב איזה שאלה הייתם שואלים. מישהו מעיז לומר איזה שאלה הוא היה שואל? כן.
מה עושים עם ספק?
עוד מישהו? את יכולה בבקשה לשבת כי אני לא שומעת אותך? עוד שאלה? תרגלו, זו משימה שתהיה לכם מחר הרבה. תעיזו לשאול שאלה אחת. מהי האמת? אופול, שהוא אחד המורים שאני מאוד מאוד אוהבת ושרית מכירה אותו טוב, אמר לי פעם, יש אנשים ששואלים שאלות מעצבנות ויש אנשים ששואלים שאלות לא מעצבנות. אז שאלתי אותו, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, יש אנשים שעומדים בתחנת הרכבת בקנדי ושואלים איפה הרכבת לקולומבו, וברור לך לגמרי שהם לא נוסעים לקולומבו ולא מעניין אותם איפה הרכבת, וגם אם תגיד להם הם לא ילכו לשם. האנשים האלה מעצבנים. ויש אנשים שעומדים בתחנת הרכבת בקנדי ושואלים איפה הרכבת לקולומבו, ואתה יודע שהם חייבים לדעת את התשובה. אתה יודע שהם מבינים שהרכבת אוטוטו עוזבת ושזה לאן שהם צריכים להגיע. הם לא יכולים לבזבז זמן, לא על להתבייש לשאול ולא על תשובות לא מדויקות. האנשים האלה, כאשר הם שואלים אותי שאלה, זה לא מעצבן אותי. ואני חושבת שיש משהו במניין הזה של לשאול שאלה. וכדאי לשים לב אליו. כאשר אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה מישהו אומר, תשאלתי את השאלה שיש לך. אני יכול לענות על הכל. תשאל אותי את השאלה הכי חשובה שיש לך. מה באמת בוער לי לדעת? האם באמת בוער לי לדעת איך לטהר ספק? האם באמת בוער לי לדעת איך בוחרים?
האם באמת באמת זאת השאלה שאני הכי צריכה לדעת לגביה את התשובה? וזה לא שאני אומרת את זה כי אני חושבת שזה שאלות לא טובות. אני לא חושבת שיש שאלות לא טובות. מה שאופו לימד אותי זה שהשאלה היא לא השאלה. השאלה היא האם באמת מאוד חשוב לי לדעת את התשובה, האם באמת מאוד חשוב לי לדעת את התשובה? זאת שאלה נכונה, זאת שאלה שראוי לי להתבונן בה. במסורת יש לנו הרבה מאוד טקסטים שבהם אנשים שואלים שאלות. ויש הרבה מאוד טקסטים שבהם גם הבודה וגם התלמידים שלו מגיבים מאוד בגסות לאנשים ששואלים שאלות. אומרים להם שזו שאלה טיפשית. אומרים להם שרואים עליהם שהם אנשים שאף פעם לא למדו שום דבר בחיים שלהם. אומרים להם שהם אנשים בורים והם מובלים על ידי בלבול. בלי שום נחמדות. מה שאנחנו לא בטוח היינו היום מעיזים לומר. אומרים להם, אני עכשיו רעב, אל תשאל אותי שאלות. אומרים להם, זה לא הזמן. ומהצד השני יש שאלות שעליהם התשובה היא ארוכה ומפורטת וממוקדת ומתייחסת. ומה שמעניין זה שזה לפעמים אותן שאלות. על אותה שאלה. פעם אחת הבודה עונה בעריכות, בפירוט, בהעמקה, ופעם אחת הוא פותר את הבן אדם כאילו הוא הכי טמבל בעולם. ואני חושבת שזה משהו ששווה לנו לבדוק עם עצמנו. מה באמת אני צריכה לדעת בשביל שהחיים שלי יהיו במקום יותר טוב? כי יש הרבה מאוד דברים שאני יכולה לדעת, יש הרבה מאוד דברים שאני יכולה לשאול. לא כולם חשובים לי באמת באותה מידה. אני חושבת שיש עוד משהו בשאלת שאלות שהוא מאוד משמעותי. זאת איזושהי הזדמנות בשבילנו לבדוק מה אני כבר יודעת ומה אני עדיין לא יודעת. כי אף אחד מאיתנו לא נמצא פה במקום שהוא לא יודע כלום. כולנו יודעים משהו. כולנו בעצם נמצאים פה בגלל משהו שאנחנו יודעים. ובגלל עוד דברים שאנחנו רוצים לדעת. אני חושבת שהספירת מלאי הזאת, שאומרת, אוקיי, ממה שאני יודעת עד עכשיו על החיים האלה, מה הדברים שברורים לי? מה הדברים שמבחינתי הם אמת? ומה הדברים שלגביהם אני עדיין לא בטוחה? ועד כמה אני באמת רוצה לדעת את התשובה? כי אם זה מעניין אותי ברמה של איפה הרכבת לקולומבו, אבל אני בכלל לא מתכוונת לנסוע מפה, כנראה שאיזו תשובה שאני לא אקבל לא תספק אותי. כי אני לא באמת חייבת אותה. כי אני לא באמת רוצה אותה. ואם אני יודעת שאני ממש חייבת את זה ושום דבר אחר לא יעזור לי, ההתגייסות שלי היא שונה. אז זה גם הזדמנות להתבונן במה באמת מעניין אותי לדעת. וגם כמה אני באמת צריכה לדעת את מה שאני שואלת. יש לנו גם די הרבה דוגמאות בטקסט של אנשים ששאלו שאלה, קיבלו תשובה ומתו. ואז אנשים מסביב אומרים, רגע, מה? והבודה אומר, זה מה שהם היו צריכים לדעת לפני מותם. במילים אחרות, אם יש לי עוד שתי דקות לשאול שאלה בחיים האלה, מה אני באמת חייבת לדעת? כי גם הזמן שלי הוא לא בלתי מוגבל. זה לא שיש לי עכשיו את כל הזמן שבעולם לבזבז על כל השאלות הלא חשובות, כי אני לא יודעת מה יקרה לי ברגע הבא. אז גם המקום הזה של איזושהי, אנחנו קוראים לזה spiritual urgency, איזושהי בהילות, גם מתוך זה שהשאלה חשובה, גם מתוך זה שהיא חשובה לי, וגם מתוך זה שאני יודעת שהחיים האלה קצרים. אני חושבת שזה משהו שנורא יפה בטקסט הספציפי הזה, כי כל האנשים שמגיעים שם לשאול את הבודה, זה אנשים שהם ככה או אחרת די קרובים למותם. זה אנשים מבוגרים. זה אנשים מבוגרים שכבר מתרגלים הרבה מאוד שנים, וכבר יש להם איזושהי ידיעה. וברור להם לגמרי שאת המסע הזה, אולי לא יהיה להם צ'אנס נוסף לעשות. ואני חושבת שיש משהו מהבהילות הזאת ש... טוב לנו שנאמץ לתרגול שלנו ולהתבוננות שלנו. אפילו אם זה רק הסוף שבוע הזה, וזה רק אנדור. יכול להיות שזאת ההזדמנות האחרונה שלנו. כי בעוד חודשיים אני הולכת ללדת, ושלוש שנים לא היה לי זמן לעשות ריטריטים, לא רק בגלל שאולי אני אמות. זאת אומרת, יש כל מיני סיבות שבגללן אולי זה לא יקרה לי עוד המון זמן, כי אני הולכת לקבל עבודה מדהימה שלא תאפשר לי להתפנות. או כי סתם אני הולכת ללמוד משהו אחר שהולך לקחת את כל הזמן שלי, או כי אני לא יודעת. הרבה פעמים אנחנו עם השאלות שלנו, גם אם זה כבר השאלה הנכונה והיא מעניינת אותי, אנחנו באיזו הרגשה של אני אשאל עכשיו, אני אקשיב קצת, אחר כך אני אקשיב עוד קצת, אחר כך אני אקשיב עוד קצת. וזאת הקשבה שהיא לא באמת מגייסת את כל כולנו. אז נסו שוב לקחת רגע, לחשוב מה עכשיו הייתם שואלים. מה עולה עכשיו? אולי זה אותן שאלות ואולי זה שאלות אחרות. מישהו רוצה לומר? עוד משהו? עוד שאלה אחת.
לא חשוב לי באמת, ומתי אני יודעת שזה כבר לא כזה חשוב.
נורא יפה בעיניי, כי השאלות שאתם מעלים זה השאלות. כל אחת מהשאלות שנשאלה פה, בול. אין לנו פה 16 שאלות, אבל אנחנו לגמרי בכיוון. שאלות שהן בכיוון של איך לחיות בשלום עם עצמי, או איך להתגבר מה שמכאיב לי. שאלות שהן בכיוון של איך לעזור לאדם אחר ש זקוק לעזרה. גם שאלות שהן על העולם הזה, השאלות על בלבול, שאלות על ספק. אלה השאלות. מה שעוד יותר יפה, זה שהבודה על כל השאלות נותנת אותה תשובה. לפעמים אנחנו חושבים שהשאלה שלנו היא נורא מיוחדת, ותהיה שם איזו תשובה שאף אחד לא... כל השאלות מקבלות בעצם את אותה תשובה. ואנחנו נדבר מחר על כל הווריאציות, או על חלק מהווריאציות, וגם בשבת, אבל אני רוצה לקחת כמה רגעים בשביל לדבר על השאלה הבסיסית והתשובה הבסיסית. שאם תרצו, זה מה שיש בתוך הטקסט הזה, וזה נורא מעניין, כי מתוך השאלות שלכם גם אי אפשר היה לדבר על שום דבר אחר. זה הרי ברור שזה מה שאנחנו רוצים לדעת. דבר אחד שאנחנו רוצים לדעת זה למה? למה קשה? למה מסובך? למה מבלבל? והשאלה השנייה זה איך אפשר להשתחרר מזה. זה אותו אני שהוא מעבר לבלבול ולצורך להשתחרר. זה אותם אחרים שנמצאים במצוקה ואני רוצה לעזור להם. זו אותה שאלה שלי איך אני בוחרת, אבל בעצם שאלה איך אני יכולה לשחרר את עצמי מהבלבול. כמו שאופול אמר, אם את לא יודעת איזה רכבת נוסעת לקולומבו, את לא יודעת, זה לא סיבה להתבלבל. איך אני יכולה להיות במקום של אי ידיעה בלי שזה ייצר את חוסר הנוחות שיש בבלבול? שוב ושוב הבודה בטקסט הזה מחזיר את האנשים ששואלים אותו כל מיני וריאציות של שאלות לשלושת המאפיינים הנתונים, אם תרצו, של המציאות שבה אנחנו קיימים. מאפיין הראשון הוא המאפיין שאומר המציאות כמו שהיא לא מספקת. היא לא מספקת משום שהיא מלכתחילה לא עוצבה כדי לספק. אם תרצו, כשנברא העולם הזה, זה לא שמיכל הייתה שם ומי שברא אותו אמר, איך אני אברא עולם שיהיה למיכל טוב בו? מיכל לא הייתה בכלל בשיקולים של העולם הזה. לא מיכל ולא, סליחה, אבל אף אחד מכם גם לא. העולם לא נברא כדי לספק אותנו. העולם נברא באיזושהי דרך, וכאשר אנחנו חווים אותו וחיים בתוכו, יש לנו רגעים של סיפוק, יש לנו רגעים של שלווה, יש לנו רגעים של שמחה, ויש רגעים של חוסר סיפוק, של צער, של אובדן, של פחד, וזה נתון. דוקה. זה אותו דוקה שאנחנו שומעים עליו כל הזמן. וזה לא שהבודה אומר לנו רק סובלים כל הזמן. אבל הוא אומר, יש סבל, ואם אין סבל יש גירוד, ואם אין גירוד יש איזה חשש שאולי זה יגיע. פשוט כן תעודת ביטוח. כי החיים האלה מגיעים אלינו, או אנחנו מגיעים אליהם, ואף אחד לא מבטיח לנו שזה הולך לספק אותם. די ברור שיהיה גם וגם. המאפיין השני של הקיום או של המציאות שאנחנו חיים בתוכה, הוא שהכל משתנה. הניצ'ה. כל דבר נוצר בגלל הצטרפות של תנאים, מתקיים כל זמן שהתנאים מקיימים אותו, ומשתנה כאשר התנאים משתנים. הכל משתנה. אנחנו והעולם סביבנו, והתפיסות שלנו לגבי העולם הזה, והחפצים שבתוך העולם, והאנשים שבתוך העולם, ומערכות היחסים שבתוך העולם, הכל נמצא כל הזמן באיזו תנועה של השתנות. ההשתנות הזאת היא דבר נתון. החיכוך שלנו, או חוסר היכולת שלנו לקבל את ההשתנות, זה מה שגורם לנו לתסכול, לצער, לכאב. ההשתנות היא חלק מהעולם. התסכול, הצער והכאב זה שלנו וזה קורה לנו במפגש וזה בלתי נמנע. כי באמת יש במציאות הזו דברים שהשתנו לי מהר מדי, או שהשתנו לי לאט מדי, או שהשתנו לי בכיוון שלא רציתי. אני תמיד חושבת כאילו, חשבון הבנק שהתפח, אבל הירחיים שהצטמצמו. ובכל הפעמים שזה קורה לנו הפוך, דוקה. היי, בגלל שהעולם לא שאל את מיכל מה אמור להצטמצם ומה אמור לתפוח. כלומר, יש לנו איזה דיאלוג עם השינוי. אנחנו מבינים שהכל משתנה. זה נשמע כמעט טריוויאלי אפילו לומר את זה. אבל שישתנה כשאני רוצה. אם זה משהו שאני נורא רוצה, אז שישאר לי עוד. ואם זה משהו שאני נורא לא רוצה, שכבר ייגמר. למה כל כך הרבה זמן זה צריך לקחת? וכשזה משתנה, שזה ישתנה לכיוון שאני רציתי. המאפיין השלישי, שאנחנו מדברים עליו כמאפיין של המציאות המותנית, זה העובדה ש... גם נורא טריוויאלי, הכל תלוי. הכל תלוי. שום דבר לא יכול לעמוד לגמרי בזכות עצמו. ואני חושבת שברמה הרגשית, האנטה הזה, העובדה שהכל תלוי בדברים אחרים, הוא נורא מסובך לנו, כי לא ברור לנו בכלל אם אנחנו רוצים להיות עצמאים או לא. כלומר, כולנו תקועים באיזה מין פאזה של גיל ההתבגרות כזאת, שאנחנו לא רוצים שההורים שלנו יגידו לנו מה לעשות, אנחנו נחליט לבד, לא שהמציאות תחליט בשבילי, אבל מצד שני גם שהמציאות תשמור עליי. כלומר, אנחנו רוצים את הקשר, אנחנו רוצים להיות מוחזקים על ידי הנסיבות, אבל אנחנו גם רוצים שיהיה לנו את החופש לעשות מה שאנחנו רוצים. ואנחנו במין דיסוננס כזה. אנחנו מחפשים קשרים כל הזמן. אבל העובדה שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בקשר, אומרת שאנחנו אף פעם לא לגמרי עצמאים. וברגעים שאני רוצה גם להיות לגמרי עצמאית וגם לגמרי קשורה, אני מסתבכת. עכשיו, האמת של הנאטה אומרת, הכל קשור בהכל. אין שום דבר שאפשר לנתק אותו מההקשר שלו ובכלל להגיד עליו משהו. כי כל עצם, כל חפץ, כל דבר שתחזיקו ביד, הוא תלוי במשהו אחר. זה תלוי בטמפרטורה. זה יכול לשמש מה שזה יכול לשמש, קערה, פעמון, כל זמן שלא חם לזה מדי. ברגע שיהיה לזה חם מדי, זה לא יהיה. ברגע שזה יחטוף מכה מספיק חזקה, זה כבר לא יהיה. ברגע שזה ילך לאיבוד, כן? זה לא יוכל לשמש יותר, לא כקערה ולא כפעמון. ברגע שהופכים את זה ובונים על זה שלוש קומות של מגדל מפליימוביל, זה כבר לא קערה ולא פעמון, זה במה. זה במה בחג שדה, תאמינו לי. זה היה במה בחג שדה. זה יכול להיות כל מיני דברים. כלומר, חלק מהדברים בעולם קשורים בנסיבות חיצוניות, וחלק מהדברים בעולם קשורים במשמעות שאני מייחסת להם. אבל הכל קשור במשהו. הכל תלוי במשהו. ובמובן הזה, הכל ריק. אותה ריקות היא הנקודה שאליה הבודה שוב ושוב מחזיר את השואלים בטקסט של הפאריאנה ואגה. הוא אומר להם, תזכרו שהכל ריק. תזכרו שהכל ריק. המשפט בעיניי הכי משמעותי בסוטרה הזו, בודה אומר, הבט בעולם הוא ראה שהוא ריק. אנחנו מתבוננים בעולם, ואנחנו רואים מלא דברים. אנחנו רואים את האנשים שאנחנו איתם במערכת יחסים. אנחנו רואים את הרצונות שלנו. אנחנו רואים את הדעות שלנו. אנחנו רואים את החפצים שלנו ואת העצמים שלא שייכים לנו. אנחנו רואים דברים. אנחנו מתבוננים בעולם. אסור רגע להסתכל על החדר הזה אתם תראו בו דברים, נכון? אתם תראו בו אנשים, אתם תראו בו מחצלות, קריות, בקבוקים, עם מים, בלי מים, ריק, מלא, בן אדם, בצורה כזאת, בצורה אחרת, עם דעות כאלה ואחרות, עם צבעים. תנסו רגע להתבונן בעולם ולראות שהוא ריק. בעולם הזה, באולם הזה. זה אפילו לא מתקבל על הדעת. כאילו, מה זה ריק? הוא לא ריק. הוא מלא דברים. וכאשר הבודה מדבר על הריקות, הוא לא אומר שאין פה אנשים בתוך האולם, או שאין פה חפצים, אלא שאין פה שום דבר שיכול להתקיים במנותק מהקשר. כל דבר שתוכלו לשים עליו את העין, אם רק תחשבו עליו שתי שניות, תוכלו למצוא לפחות 10 דברים שמקיימים אותו. כולנו התבוננו בנשימה לפני חצי שעה. כולנו חיים בזכות הנשימה, הדבר הפשוט הזה. כשהוא לא עובר דרך הגוף שלנו, הגוף הזה לא חי. יש פה טמפרטורה שמקיימת אותנו, יש פה מבנה שמגן עלינו, יש פה תזונה שמזינה את הגוף שלנו ומאפשרת לו לחיות. אין בנו, לא בכל אחד מאיתנו ולא בסביבה שלנו, שום דבר שיכול להתקיים מחוץ להקשר. דיברנו על המקלט של הסנגה, על הידיעה שהריטריט הזה לא יכול היה להתקיים בלי שהיו בו כך וכך אנשים שלפחות מופיעים. יש את המטבח ויש את הניהול. ויש את תובנה, ויש את פלאי הטכנולוגיה שאני תמיד עמומה, איך זה יכול להיות שדרך החוט הזה אתם יכולתם לקבל טקסט שאני תקתקתי לתוך המכונה המוזרה אצלי בבית. זה, בלי זה, זה גם לא היה קורה. בלי הדפוס, לא היינו יכולים לדעת מה עבוד על מי. כלומר, אפילו הדבר הקטן הזה, כמו ההתכנסות שלנו הערב, היא ריקה, לא במובן הזה שהיא לא קיימת, אלא במובן הזה שהיא תלויה בתוך הקשר, ובלי ההקשר היא לא יכולה להתקיים. ואני חושבת שנורא חשוב בנקודה הזאת לבדוק עם עצמנו שהקונספט הזה של הריקות, של האנטה, ברור לנו, מתיישב לנו באיזושהי רמה. כי זה הבסיס שלמעשה עליו כל הדיאלוגים שאנחנו נקרא ביומיים האלה מושתתים. הבודה שוב ושוב מכוון את השואלים לזכור את מה שהם כבר יודעים. שהכל ריק. הכל ריק במובן הזה שאין בעולם שום דבר שהוא שלי, שהוא אני, שהוא העצמי שלי, שהוא בשליטה שלי, או לחילופין שהוא רק באשמתי. כל מה שקורה הוא חלק מהכל. דוקה, אניצ'ה, אנטה. זה בעצם חלק של התבונה שהבודה מצביע עליו. מה שמאוד יפה זה שבתוך אותו טקסט הבודה מצביע על דרך נוספת להשתחרר, להבין, להתעלות מעבר לספק. אומר, יש אדם שאיננו מבולבל. זה מי שפעולתו בעולם החושים תאורה וטובה. כך הוא הולך ממקום למקום ודעתו אינה מוסחת. פעולתו בעולם החושים טהורה וטובה. טובה. בודה מצביע פה על קודקוד אחר של המשולש הבסיסי ביותר של הדרמה. המשולש שאומר רק להבין זה לא מספיק. ביחד עם ההבנה שהכל ריק ושהכל משתנה ושהכל לא נועד לספק אותי. יש גם את איך שאני מתנהלת. יש בסופו של דבר את פעולתי בעולם החושים. איך אני מדברת, איך אני מרוויחה את הכסף שלי, איך אני משתמשת בכסף שיש לי, איך אני משיגה מעמד, מה אני עושה עם המעמד שיש לי. הדברים שדיברנו עליהם בשיחת הפתיחה. מה אני צורכת? איזה חומרים? איזה סוג של מידע? איזה סוג של בילוי אני מוצאת לעצמי? איך אני מדברת? איך אני פועלת? איך אני חושבת? והוא שם לנו איזה סטנדרט כזה. מי שפעולתו בעולם החושים טהורה וטובה, שכאילו אנחנו פה בשביל התבונה, נכון? אנחנו פה בשביל להבין את הריקות. מה הוא אומר לי עכשיו? תתנהגי יפה. יש בזה משהו שמרגיש כאילו, אבל זה משהו שהוא מאוד עמוק. הוא אומר, פניה, התבונה שלנו, זה חלק מהעניין וזה חשוב. אבל סילה, האתיקה, צורת ההתנהלות שלנו, היא לא פחות חשובה. כי צורת ההתנהלות שלנו מבטאת את התבונה שלנו. אם אני באמת מבינה שהכל תלוי בהכל, זה ישפיע על ההתנהגות שלי. אני תמיד חושבת על כל המשברים הכלכליים הגדולים, ואפילו, כן, בואו ניקח את המשברים הכלכליים הגדולים. איך הבודיזם יכול להסביר את המשבר של המשכנתאות? כאילו, לא קשור. הבודיזם אומר, יש שם תאוותנות, יש שם אנוכיות, יש שם אשליה. זה מסביר הכל. אם הפעולה שלי, אם הכסף שלי, נובעת מתאוותנות, נובעת מהתמקדות בי בלבד, זה משקף איזושהי אי-הבנה לגבי המציאות, וזה משפיע לגבי איך שהמציאות תראה. אז הפעולה הטהורה והטובה בעולם החושים היא משהו שהוא לא מנותק מהתבונה. ולפעמים גם בתקופות של בלבול גדול, כל מה שאני יודעת לא עוזר לי. הדבר היחיד שעוזר לי זה לדעת שבסוף היום אני מסתכלת ואני אומרת, עד כמה שאני יודעת, היום פעולתי בעולם החושים הייתה טהורה וטובה. פחות או יותר אני יכולה להיות סגורה על זה, שהיום לא גרמתי נזק. היום פעלתי מתוך כוונה טובה. יכול להיות שלא בהצלחה. ויכול להיות שלא פתרתי היום את כל השאלות של הקיום שלי או של אחרים, אבל עד כמה שאני יודעת היום עשיתי טוב. אני חושבת שיש באמירה הזאת משהו שמחזיר אותנו לפשוט. ועוזר לנו לגשר על הפערים שלפעמים אנחנו מרגישים שהם מאוד גדולים. אני מבינה המון דברים ואני נורא מתבלבלת. ובין שתי התשובות האלה לפעמים אני יכולה למצוא את הדרך שלי. נגיד, אוקיי, אני מבינה פחות או יותר, ועד כמה שאני יודעת נהגתי בסדר, אני חושבת שבסוף יום כזה אני בשלום. בסוף יום כזה אני הולכת ממקום למקום ותודעתי אינה מופרט. אני הולכת מעירות ל... שינה בלי קונפליקט. הקודקוד השלישי שבדיאלוגים האלה הוא פחות בא לידי ביטוי, אבל אני כן רוצה להצביע עליו, זה הקודקוד של התרגול. סילה, סמאדי, פניה. סילה זאת האתיקה, אותה כוונה בסיסית להרבות טוב. פניה זה התבונה. התבונה שדברים הם רעים, שדברים הם לא מספקים בהגדרה, ושהכל תלוי בהכל. והתרגול, הסמאדי פה מתייחס לתרגול, התרגול של מדיטציה, זאת הדרך שלי לראות את הדברים האלה מרגע לרגע. כי כאשר התודעה שלי עסוקה בהמון דברים ביחד, אני לא כל כך יכולה לראות איך דבר תלוי בדבר. אני לא כל כך יכולה לראות איך הכל משתנה, כי פשוט אני לא מסתכלת מספיק זמן בשביל לשים לב שזה השתנה. והיכולת שלי להחזיר את עצמי להתמקד במה שחשוב. בשביל לחדד את ההתבוננות, לחדד את השאלה ולחדד את היכולת שלי לקבל את התשובה. אז בטקסט שאנחנו נתייחס אליו, החלק של התבונה והחלק של המוסר מובאים באופן מאוד ברור. בחלק של התרגול אנחנו מאגנים באותם פרקי זמן של ישיבה או הליכה שבהם אנחנו מתרגלים התבוננות. התבוננות בנשימה, התבוננות בגוף והתבוננות בטקסט. אז אני רוצה רק לקרוא לכם חלק מהפתיחה של הטקסט הזה. שהוא בעצם לא יחדש לכם, אבל אולי יאמר שוב את הדברים באופן שהוא יותר שירי. כן הייתי מבקשת שמי שלא... סובל מאיזו מגבלה פיזית, בזמן שאנחנו בעולם תשבו. ובזמן שאנחנו מחוץ לעולם תוכלו לנוח. זה משהו שהוא ככה גם מחזיק את האנרגיה של הקבוצה, וגם מבטא איזשהו כבוד למה שאנחנו עושים. אם יש מישהו שסובל מבעיה בגב, או בעיה פיזית כלשהי, והוא צריך לשכב, by all means. אבל אם אפשר לשבת זה עדיף. מהעיר היפה של בני קוסלה הגיע לארץ הדרומית ברעמין. היודע את הוודות. המבקש להיות חסר דבר. לאחר שערך את הפולחן הגדול הוא נכנס אל אשרם. כשנכנס הגיע ברעמין נוסף. רגליו פצועות, צמא, שיניו מלוכלכות וראשו מאובק. לאחר שהברעמין ברך אותו, הוא ביקש נדבה של 500. כשבברי, זה אותו מורה, ראה אותו, הזמין אותו לשבת, שאל לשלומו ואמר את הדברים הבאים. כל מה שיש לי לתת כבר ניתן על ידי. סלח לי ברמי, אבל אין לי 500. אם כבודו לא ייתן לי, בעודי פושט את ידי, תוך 7 ימים, הרי שראשך יתרסק ל7 חלקים. כך הצהיר הרמאי בעוררו את הפחד. כשבברי שמע את דבריו, הוא נתקף לחץ, מפוחד, הוא לא אכל דבר. הוא נורא בחץ הצער. בהיותו במצב זה, תודעתו לא התענגה בג'אנה. כמה מפתיע. ג'אנה זה ביטוי. ג'אנה זה מצב של ריכוז משנה תודעה. זה איזשהו מצב שבו התודעה נמצאת בשליטה מוחלטת, ואנחנו יכולים להחליט במה התודעה תתמקד ולכמה זמן היא תישאר שם. וזה מצב תודעה שהוא מאוד נעים. תחשיבו אפילו מעצם זה שאני יכולה להחליט שאני לא חושבת אף מחשבה לא נעימה. אז אותו ביש מזל בברי, כאשר הוא כולו מפוחד, אומר לנו הטקסט, הוא אפילו לא מצליח ליהנות מהג'אנה. אלוהות שרצתה בטובתו, ראתה אותו לחוץ ומבוהל. לאחר שברכה את בברי לשלום, היא אמרה לו את הדברים הבאים. הרמאי הזה מבקש כסף. כן? לא שמו לב. הוא איננו יודע דבר לגבי הראש. אין לו כל ידיעה לגבי ראשים וניפוץ ראשים. את הרי יודעת, כבודך, פונה בברי אל האלוהות. ספרי לי כשאני שואל אותך. ספרי לי את. אודות ראשים וניפוץ ראשים. אשמע נא את דברייך. אני נטולת ידיעה. אינני יודעת דבר אודות ראשים וניפוץ ראשים. זוהי מעלת ראייה של המנצחים. אומרת לו, העניין הזה של לראות את הראש, לפצח את הראש, זה אפילו גדול ממני. מי אם כך יודע בארץ רבת הפנים הזו, אודות ראשים וניפוץ ראשים? אמרי לי זאת אלה. דיברנו קודם על השאלות שחייבים לדעת לגביהן תשובה. אף אחד מכם לא שאל לגבי ראשים וניפוץ ראשים. חסר הבית שיצא מהעיר, מנהיג העולם, בן לשבט הסאקיה, עושה האור, הוא, הברהמין, הבודה, הוא יודע את כל הדברים. הוא בעל ראייה לגבי כל הדברים. הוא הכחיד את כל הדברים, הוא משוחרר מכל חומרי הבערה. הוא הבודה, הוא אדון העולם. הוא בעל ראייה המלמד את הדרך. אליו תלך ותשאל אותו. הוא יענה לך. כשבברי שמע את האמירה בודה, הוא שמח. צערו פחת, והוא חווה עונג עמוק. אני רוצה רגע לעצור על יד המשפט הזה ולהגיד כמה מילים. בברי שומע את המילה בודה, והמצוקה שלו פוחתת. אני חושבת שמה שהוא שומע זה שאפשר להתעורר. כי המילה בודה, המשמעות שלה זה הוא שהתעורר, או ההתעוררות. כשמישהו אומר לבברי, אפשר גם אחרת. יש מישהו שכבר עשה אחרת. באותו רגע מצוקתו של בברי פוחתת. בתוך המסורת הבודיסט יש מעט פולחן שקשור בדמויות, אבל בתוך המעט הזה אחד הדברים שקיימים כמושא לפולחן זה טביעת רגליים. כמו טביעת רגליים בחול, מאוד גדולות בדרך כלל. מי שראה בבודגאי אז מין עיגול גדול כזה ויש שם שתי קפות כאלה, ענקיות, ואנשים נותנים מנחה לאותן רגליים. אנשים מתבוננים באותן רגליים. והרבה חשבתי על מה המשמעות של הרגליים האלה בשבילי. ואני חושבת שמה שהרגליים האלה מסמלות זה שעל פני האדמה הזאת צעדו אנשים שידעו יותר ממני. ובברי כאשר הוא נזכר בדבר הזה בבת אחת צערו פחות. זה בבת אחת מעורר בו איזושהי תקווה, איזושהי אופטימיות, אם תרצו, איזשהו אמון. וזה שיש דרך החוצה מהבלבול הנוראי הזה שאני כרגע נמצא בו. בברי שמח כולו ושאל את האלה בהתרגשות, באיזה כפר, באיזה עיירה, באיזה עיר, איפה נמצא מנהיג העולם? לשם אני אלך, אני אברך את הבודה. המנצח גר בסבתי, בארמון של קוסלה. תבונתו עשירה, חוכמתו נרחבת ומעולה. הוא בן סאקיה, הוא מיומן, הוא חסר זיהומים. הוא השור מבין האנשים. הוא מי שיודע על ניפוץ הראשים. כמובן כבר אני מאמינה ששאלתם את עצמכם, אז מה זה העניין הזה עם הניפוץ ראשים? מה הוא נדבק פה לעניין? אמרו לו שאין דבר כזה. והוא אומר בעצם בברי, אוקיי, אז אני מבין שזה כנראה לא משהו פיזי, אבל יש פה משהו שאני רוצה להבין, והתשובה של האלה היא מעניינת. האלה לא אומרת לו, די, את הטמבל תשחרר, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים לילדים שלנו. אלה אומרת, בוא נבין מה אתה בעצם שואל. ואם נבין מה אתה שואל, נוכל לענות לך. אז מה זה העניין הזה של ראשים וניפוץ ראשים? אז בברי זימן את תלמידיו הברהמינים הבקיעים בוודות ואמר, הקשיבו, חכמים צעירים. מאוד מצחיק שקורא להם חכמים צעירים, כי יש תיאורים של כולם כמה כבר, לכל אחד יש שתי שיניים ושלוש שערות צבע. וזה כל מה שנשאר, ועדיין קורא להם צעירים. יש משהו בצעירות שהוא הגדרה של מעמד, יותר מאשר הגדרה של גיל. הקשיבו חכמים צעירים לדברים שאומר. התגלות כה נדירה בעולם, היום הופיע בעולם, והיא ידועה, כבודה. לכו במהירות לסבתי, פגשו את העליון מבין ההולכים על שניים. אך ברעמין. לאחר שראינו אותו, כיצד נדע שזהו הבודה? הוא אומר שהוא יודע, איך נדע שאפשר לסמוך את זה? אמור לנו, שאיננו יודעים דבר, כיצד נזהה אותו? הרי סימניו של האדם הגדול מופיעים בוודות. 32 מוסברים בסך הכל, זה אחר זה. רק למי שתוהה, יש בטקסטים 32 סימנים, איך אפשר לזהות את הבודה? סימנים מאוד משעשעים. שיש בהם התייחסות לאורך תנוחי האוזניים ולסוג הבוהק שיש בה מהאור ולעמידות של איברים שונים בגוף. ואני חייבת להגיד לכם שהסימן שתמיד הכי מעורר השתאות אצלי, יש שם גם איזושהי אינדיקציה לגבי האורלה. ואני תמיד שואלת עצמי, האם כאשר אדם מגיע לבודה, הוא צריך לבדוק את הכל, או שהוא יכול להסתפק ב-31 סימנים. מי שסימני האדם הגדול מופיעים בין עבריו, שתי דרכים לו בעולם, ואין שלישית. אם הוא חי בבית, הוא יכבוש את זו האדמה, וימשול בה ללא מקל וחרב בהתאם לדרך. ואם הוא יצא מחיי הבית אל החיים של חסרי הבית, הוא יהיה בודה. הוא יהיה נטול תשוקה. ארהנט שאין עליון עליו. בעצם אומר, אנשים נולדים או מגיעים לעולם הזה עם כוחות, עם איזשהו פוטנציאל. ומי שיש לו את הפוטנציאל המושלם הזה, יש לו שתי דרכים. אם הוא יישאר כאיש בעל משפחה, הוא יצליח כאיש בעל משפחה. ואם הוא יבחר לא להקים משפחה ולפרוש לחיי נוודות, הוא יגיע למקסימום שאפשר להגיע בעולם של חיי הנוודות. כלומר, זה שוב משמח בשבילי, אנחנו גם בסדר. כלומר, יכול להיות עדיין אדם שיש בו את כל סימני הבודה, או באמת בעומק, לא בציניות, את כל הפוטנציאל לחופש, והוא יכול לממש את החופש הזה בתוך החיים שלו כאיש משפחה. כלומר, אפשרות להיות נזיר היא לא האפשרות היחידה להשתחרר מכל מה שכובל אותנו. שאלו אותו רק בלבכם אודות לידתי, שושלתי, תכונותיי, אודות הידע שלי בוודות, אודות שאר התלמידים שלי ואודות ראשים וניפוץ ראשים. אם הוא אכן יהיה בודה בעל ראייה חסרת מחסומים, הוא ישיב בכל על שאלות שנשאלו רק בלבכם. 16 תלמידיו של בברי שמעו את דבריו. שמותיהם, אג'יטה, טיסמטיה, פונקה, מטגו, דוטקה, אופסיבה, ננדה וגם המקה. תודיה, קאפה, ג'וטקנה החכם, בדרה ודה, אודיה, אופסלה אברהמין, מוגהרג'ה הנבון ופינגיה החוזה הגדול. הם, כולם, כל אחד מלווה בקבוצתו, הידועים בכל העולמות, ברכו את בברי והקיפו אותו מימין, וכולם, שערם ולבושם כדרך הסגפן, החלו להתקדם בכיוון צפון. עוד קצת, מי שכמעט נרדם, הנה החלק היפה של החלק הזה מגיע. הם הלכו תחילה, התחנה הזאת, ואז מתארים לנו את התחנה הבאה, ואז הם עברו לכפר הזה, ואז הם עברו ליער הבא. איך הם הלכו? כמו אדם צמא הניגש למים קרים. כמו סוחר הפונה אל רווח גדול. כמו מוכה שמש המבקש צל. ממהרים הם טיפסו על ההר. כמו אדם צמא הניגש למים קרים. כמו סוחר הפונה אל רווח גדול. כמו מוכה שמש המבקש צל. הם מיהרו וטיפסו על ההר. אני חושבת שיש פה משהו שאומר יותר מהכל באיזה מין התכוונות הם מגיעים. כמו אדם צמא שחייו תלויים במים והוא מקבל מים קרים. כמו מוכה שמש שחייב כבר את הצל הזה. כמו סוחר שמזהה הזדמנות ומסתער עליה, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. ממהרים, למרות גילם, ולמרות כל הדרך שהם כבר עברו עד שהם הגיעו לנקודה הזאת, עדיין יש בהם את אותה אנרגיה, את אותה חדווה, את אותו להט, להגיע אל האמת, ולפזר את כל הערפל של הספקות וחוסר הסיפוק בחיים. אז אני רק רוצה להתייחס הערב לשאלה הראשונה. ראשים וניפוץ ראשים. כי אם הבודה ידע לענות על זה, יהיה לנו שווה להמשיך מחר לקרוא את שאר הטקסט. ואם את זה הוא לא יודע, אז חבל הזמן שלנו. אז ניגשים התלמידים ואחד אחד שואלים שאלה וחושבים על משהו שקשור במורה שלהם, והבודה מצליח לענות על כל השאלות שקשורות במורה שלהם. ואז מגיע הרגע לדבר על ראשים וניפוץ ראשים. הוא אומר להם בעצם, הראש זה המיצוי של האינדיבידואל. כל מה שאני, כל מה ששלי, כל מה ששייך לי ואומר משהו על עצמי זה הראש. הניפוץ של הראש זה הניפוץ של האשליה, שאני נפרד, שאני נצחי, שאני יכול לחיות בעולם הזה בלי לפגוש שום השתנות, שום חידלון, שום אובדן. זה פה טוויסט. ניפוץ הראש הוא בעצם מה שאנחנו היינו אומרים היום, תפתח את הראש. תפתח את הראש במובן זה של תפתח את הראייה שלך. תראה שכי אתה כל כולך מכונס בעצמך, נאחז במה שאני יודעת על עצמי, במה שאני חושבת על עצמי, במה ששלי, במה שמגדיר אותי, במה שהשגתי. נכאב לי. הניפוץ של הראש הוא לא מה שמכאיב, אלא הוא מה שמשחרר. וכמובן שהדימוי הזה, ככה אני חושבת זה שאני שולחת אתכם לישון עם הזמנה שהתפצח לכם הראש עד הבוקר, זה גם יכול באמת לעורר פחד, כי יש משהו בחופש הרדיקלי הזה, מה שמשחרר אותי מכל מה שקובל אותי, גם במידה רבה משאיר אותי בלי כלום. ואני חושבת שזה לא פלא שבעברי נתקף פחד, כי זה תהליך שצריך בשבילו אומץ, צריך בשבילו נחישות. וצריך בשבילו גם איזשהו אמון, איזושהי ידיעה שאפשר, שבאמת אפשר למצוא פתרון לשאלות שמעסיקות אותי, שבאמת אפשר להשתחרר מן הבלבול, אפשר להשתחרר מן הספק, אפשר להשתחרר מן הסבל. ואני חושבת שברגעים שבהם הידיעה הזאת או האמון הזה חיים בנו, אנחנו כמו סוחר שמזהה רווח. אנחנו כמו אדם צמא שהגיע למים קרים. אנחנו כמו אדם מוכה שמש או רועצל. יש לנו כוח לזנק ולעלות במעלה ההר. האמון הוא כוח מניע. שאני חושבת שבתרבות שלנו היום במערב לא מספיק נותנים לו מקום. אבל בשיר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. מה שמניע אותם זה האמון, ופה זה האמון בבודה, כי הבודה הצליח לשכנע אותם. אבל אצלנו זה לא יעבוד מול היצור צ'יק הזה שם. אצלנו זה צריך לבוא ממקום שיש לנו משהו בנו שיודע שאפשר. וכאשר אנחנו יודעים שבאמת אפשר, זה נותן לנו את הכוח. נותן לנו את הכוח לעשות את המאמץ ולהתגבר על הפחד, ולהתגבר על זה שזה נראה מופרך לחלוטין. ראשים, ניפוץ ראשים, מה העניין? אני באמת יודעת שיש אפשרות לצאת החוצה מזה. אז זה אותו אמון. ואנחנו אולי ניגע מחר בעניין הזה של הכוחות הרוחניים, מה נותן לנו כוח בדרך הזאת. אבל אני חושבת שלהיום זה כבר